שלום, אנחנו בשיעור בנושא בניין החברה העתידית, נקרא קטעים נבחרים ממאמרי בעל הסולם בנושא. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר kabbalalam.co.il. ניתן לשאול גם שם שאלות, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. שוב, שיעור בנושא בניין החברה העתידית.
כמו שידוע, בעל הסולם לא כתב ממש מאמר מתחילה ועד הסוף, סגור, ברור, כמו שנגיד הקדמה לתלמוד ספירות או משהו. אלה קטעים, כמה שאנחנו משתדלים לסדר, להבין אותם, בכל זאת הם קטעים שחלקם לא קשורים זה לזה, מפוזרים כך. יש בזה יתרון, יש בזה חיסרון. שאנחנו בכל זאת צריכים ללמוד אותם כולם, ואחר כך להתאמץ, לסדר אותם באיזו צורה, בכל אחד ואחד מאיתנו, וגם כן בכולם יחד, שסך הכל הקטעים האלה הם התקשרו אצלנו לאיזה מסר מיוחד, לשיטה אחידה, ברורה, קשורה כך בקשר אחד. אז נמשיך ללמוד את הקטעים, ולאט לאט בדיונים בינינו ובירורים בינינו, נראה איך שהם מתחברים לממש המרכב אחד שאפשר להבין ולהתמצא בו. בבקשה.
אז אנחנו נמשיך מציטוט מספר 3 מתוך בעל הסולם, עיתון האומה. במונח אגואיזם, איני מתכוון לאגואיזם מקורי, אלא אני מתכוון בעיקר לאגואיזם הצר. כלומר, כי האגואיזם המקורי אינו אלא אהבה עצמית, שהוא כל כוח קיומו החיובי האינדיבידואלי. ומבחינה זו, אינו מתנגד גמור לכוח האלטרואיסטי, אף על פי שאינו משמשו.
כי הוא קיים גם כן בדומם צומח וחי. ואי אפשר להגיד שזה, שרצון לקבל שלהם חיה, קיים ומשרת לכל אחד ואחד כדי להתקיים, כדי לחיות, כדי להתרבות ולהמשיך בקיומו, שזה כוח הרע. כוח הכרחי שבטבע.
אמנם מטבע האגואיזם, שבדרך שימושו נעשה צר ביותר, כי הוא מחויב פחות או יותר לקבל אופי של שנאה וניצול של הזולת, כדי להקל על קיומו עצמו. ואין המדובר משנאה מופשטת, אלא מהמתגלה במעשים של ניצול לחברו לטובת עצמו, ההולך ונאחר לפי דרגותיו כגון העורמה, גנבה, גזלה ורציחה. וזהו מכונה אגואיזם צר. ומבחינה זו הוא מתנגד והופכי גמור לאהבת זולתו, והוא כוח הנגטיבי המארס לחברה. והיפוכו הוא הכוח האלטרואיסטי, הוא כוח בונה של החברה, שהרי כל מה שהאדם עושה לזולתו אינו אלא בכוח אלטרואיסטי.
זאת אומרת, אפשר כאן לחלק בשניים. זה שכל אחד חייב לדאוג לעצמו כדי להתקיים, לא יגונה ולא ישובח, הכרחי, כן? והוא צריך לזה כך וכך קלוריות וכך וכך תנאים כדי לחיות. בזה הוא לא מתכוון לעשות רע לזולת, אלא רק לקיים את עצמו. ואז אפילו קשה לקרוא לזה אגואיזם. אנחנו קוראים לזה גם כן אגואיזם. למה? כי זה כוח שמגיע מתוך האדם לשמירת עצמו, שהוא חושב על עצמו. ובאמת גם לפי התורה, לפי חומת הקבלה, הוא חייב לחשוב על עצמו, הוא חייב לקיים את עצמו, הוא דווקא אסור ליפול על ידיים של החברה, או להיות תלוי באחרים, אלא להוציא כל הכוחות מעצמו כדי לסדר את עצמו בחיים בצורה שהוא לא תלוי בכולם, כן? ויכול להיות כאילו עצמאי בקיומו. אלה מאיפה מתחיל להיות האגו, האגואיזם ממש, זה מרגע שהוא רוצה לנצל את הזולת. זאת אומרת, ביחס לזולת, לקיום עצמו, שיעשה מה שהוא חושב, ומתי זה? עד שהוא מקיים את עצמו בצורה שלא יגונה ולא ישובח. זאת אומרת שהדברים האלה הם הכרחיים לקיומו, זה לפי התקופת ההיסטורית שהוא חי בה, לפי התנאים, לפי כל מיני דברים. אבל בזה הוא כביכול לא מסתכל על אחרים, הוא לא מתחשב בהם לא לטוב ולא לרע, אלא הוא חייב כדי לקיים את גופו. אם זה יותר מזה שהוא מתחיל לחשוב איך אני אנצל את הזולת, אז זה נקרא אגואיזם. זאת אומרת, אגואיזם זה כלפי הזולת ולא כלפי עצמו. ברור? נגיד, יש לך שדה, יש לך סוס, יש לך עצים, אתה אוהב לאכול 10 קילו אוכל בצהריים. ובבוקר זה עוד יותר, ובערב זה עוד יותר, וגם בעצם לילה אתה קם. וגם אתה רוצה ללביש על עצמו איזה פיג'אמה מפרווה. אני לא יודע, כל מיני כאלה דברים. בבקשה, כמה שאתה רוצה. אין הגבלה. עד שאתה בזה לא נכנס לרשות השני. אז בבקשה, תעשה. אם אתה הולך על ידי הפעולות שלך לנצל את הזולת, כבר נקרא שאתה אגואיסט. אם אתה לא מנצל את הזולת, עד רבה, בבקשה. אין שום בעיה. זאת אומרת, אם אתה פועל לפי הטבע שלך, כדי לספק לעצמך קיום מה שהטבע דורש. שלך, אישית, אינדיבידואלית, ללא קשר עם הזולת. כאילו שהיית חי לבד. כן?
בדרך לשם אני צריך, אתה יודע, נגיד מסחר לצורך העניין. אני רוצה לקנות לעצמי את הפיג'אמה הזו מפרווה, ואני צריך לסחור, ובמסחר אני צריך בעצם לנצל לכאורה.
בבקשה, אין בעיה. יש לך כוונות לנצל, יש לך כוונות לסובב את הדברים האחרים כדי לנצח אותם, יש לך כוונה לגרום רע לזולת כדי להצליח בעצמך או לא?
לא, אני רק רוצה להרוויח. מה שאני רוצה זה
להרוויח. אין דבר כזה רק רוצה להרוויח. אתה רוצה להרוויח על חשבון משהו, מישהו.
בדיוק, אז מה זה? זה אגואיזם צר או זה...
מה, זה אגואיזם צר. כי אתה עושה את זה, אתה מעביר מרשות לרשות. זה היה שלו, אתה רוצה שזה יהיה שלך. זה הכל. זה האגו. כן.
בעבר רב היו מקובלים גדולים שעסקו במסחר. מאיזה כוונה הם עשו?
אין שום בעיה. רק השאלה היא באיזה כוונה ומה הם עשו.
מה זה מסחר?
אני לא יכול להגיד לך. בבני ברק, בתחילת, לא נגיד, בשנות ה-30-40 של מאה שעבר, כן? היה חזון איש. ידוע השם הזה, כן? אדם גדול, כן? למד לשמה, באמת, כן? והיה לו מקולת. הוא היה מתפרנס מזה שהיה לו מקולת. הוא היה פותח מקולת שעתיים ביום. אנשים שרצו לקנות אצלו, כי הוא איש גדול, אז היו באים, תוך שעתיים הוא היה מוכר מה שיש לו במקולת, אני מצטער, אין יותר, סוגר אותו, הולך הביתה ללמוד, ללמד וכן הלאה. נו. אז הכל תלוי בכוונה, גם בזמנים האלו, זה לא חשוב. זה לא שאסור לך לעשות, לעסוק במשהו. אלה העניין הוא, האם העסק שלך הוא העסק נקי, מלא לגרום רע לזולת. זה הכל. אני לא רוצה להיכנס לכל הדינים האלה, יש מלא מלא בזה, אתה יודע, ספרים שכתובים, אלה שברור לנו. תקרא שוב.
תקרא שוב קטע מספר 3, מתוך עיתון האומה. במונח אגואיזם, איני מתכוון לאגואיזם מקורי, אלא אני מתכוון בעיקר לאגואיזם הצר. כלומר, כי האגואיזם המקורי אינו אלא אהבה עצמית, שהוא כל כוח קיומי החיובי האינדיבידואלי. ומבחינה זו, אינו מתנגד גמור לכוח האלטרואיסטי, אף על פי שאינו משמשו. אמנם מטבע האגואיזם, שבדרך שימושו נעשה צר ביותר, כי הוא מחויב פחות או יותר לקבל אופי של שנאה וניצול של הזולת, כדי להקל על קיומו עצמו. ואין המדובר משנאה מופשטת, אלא מהמתגלה במעשים של ניצול לחברו לטובת עצמו, ההולך ונאחר לפי דרגותיו, כגון האורמה, גניבה, גזלה ורציחה. וזהו מכונה אגואיזם צר. ומבחינה זו הוא מתנגד והופכי גמור לאהבת זולתו. והוא כוח הנגטיבי המארס לחברה. והיפוכו הוא הכוח האלטרואיסטי. הוא כוח בונה של החברה. שהרי כל מה שהאדם עושה לזולתו אינו אלא בכוח אלטרואיסטי.
בסדר? מה לא ברור? כתוב, איפה זה האגו? הארמה, גניבה, גזילה ורציחה. מקטן לגדול. נו, מה אתה רוצה לשאול?
כשהתחלתי ללמוד, אז נורא התבלבלתי ולא ידעתי איך אני יכול להמשיך לעסוק בעבודה שאני עושה כבר, כי הרגשתי שאני עושה דברים לא נכונים.
מה אתה עוסק? בקלפים?
אני בצילום ועריכה, אבל אני עובד מול אנשים, ואני משתדל להוריד אותם במחיר, משתדלים להוריד אותי במחיר, לא משנה, אבל היום אני מבין שזה בסדר, יעצו לי, תעשה מה שצריך, בחוץ. אז היום אני עושה מה שצריך. אבל אני מרגיש שפה כתוב כאילו שזה לא לעניין. שלא ככה צריך לנהוג, שצריך משהו שהוא יותר קרוב לאלטרואיזם. כאילו זה קצת מבלבל, אז אני...
יש בזה הרבה חוקים, אל תיכנס לזה בינתיים. תמשיך לגנוב. לא, כי אני אומר לך, זה לא פשוט. זה מאוד לא פשוט. בעצם מצד הקונה... אסור לו אפילו לשאול כמה זה עולה, אם הוא רואה משהו שהוא רוצה לקנות, ומצד המוכר אסור לו, לא כדאי, לא כדאי להתחיל בזה. התנאים הם מאוד, מאוד יראו לנו מוזרים. זה לא פשוט. לא כדאי. זה... בינתיים אנחנו רק לומדים איך שזה צריך להיות במצב המתוקן. לפי מה שאנחנו נתקן את עצמנו מבפנים, אנחנו נרגיש שכך צריך לעשות מבחוץ. וללמוד עכשיו כל החשבונות האלה והחוקים האלה בהתייחסות אחד לשני בצורה מתוקנת, אם זה אין לנו, זה יראה לנו מאוד מלאכותי. ולכן אני לא חושב שזו הדרך. מבפנים שנשתנה, אז גם כך נתנהג בצורה טבעית בחוץ. ברור? יופי. מה דודי?
הרי יש שטורף איילה, במה הוא שונה מאדם שגונב מחברו?
בכוונה?
כן, אבל... עוד פעם, לא מבין מה זה אומר, איזה כוונה יש פה. אני רוצה לעצמי...
הוא רוצה לגרום לרע?
הוא רוצה לאכול.
הוא רוצה לאכול.
כמו שאני רוצה לקטוף איזה תפוז מאיזה פרדס שאני עובר, וזהו, לא, אין לי
כוונה. אתה מבין שזה לא שלך?
כן.
מבין. הוא לא מבין שזה לא שלו. האריה. אין לו את זה. זה כל ההבדל בין חיה לאדם. ישנם אנשים שהם כמו חיות, או ילדים קטנים, שהם לא יודעים. הם לא מבינים, הם עדיין לא נמצאים בגובה הזה לדעת שלי שלך.
אני לא מחפש להזיק, אני מחפש להתמלא.
אז שוב אני אומר, גם על זה יש חוקים. גם על זה יש חוקים. כולם יודעים שאם אתה עובר בפרדס, מותר לך לקחת פרי, רק לא איתך. אלא לאכול במקום. אבל לא כדאי לנו להיכנס לזה. זה... זה לא יעזור לנו. צריכים פשוט לדעת איפה אני גורם רע לזולת ואיפה לא. אם אני צריך את זה לאוכל נפש, מותר לי להיכנס ולבקש או לקחת פרי מהעץ, אם זה, אמנם שזה נמצא בפרדס, ברשות האחרת, אבל מותר לי את זה לעשות. רק לא לקחת איתי, כי זה כבר, אני מעביר לרשות לרשות, זה יש פה הרבה דברים.
מה הגבול בין אגואיזם מקורי לאגואיזם צער? איפה בדיוק אמרת?
כוונה בלבד. כוונה. אנחנו רואים, אם תינוק יעשה את זה משהו, אנחנו רוצים להניש אותו, אנחנו מתרכזים עליו. הוא תינוק, הוא לא ידע, לפי ההתפתחות שלו, זה לא נמצא בכלל במוחו. מה שהוא עשה. כן? זהו. נגיד, הפיל את הכוס מהשולחן. נו, אז מה? אבל אם הגדול עושה את זה, זה כבר משהו אחר. ואם עשה את זה בכוונה, זה כבר משהו אחר. הכל זה לפי הכוונה. טוב, אז יש לנו עניין של האגו, שהכל זה אנחנו שוקלים לפי הכוונה. ברור. מה?
החוקים האלו שאמרת שלא ניכנס אליהם, זה פשוט מזכיר לי מהחלק הראשון של השיעור את תורת הנגלה. יש קשר, נכון?
כן, רק מה יש לכם מזה?
רק רוצה לוודא.
כן, זהו. צריכים לחשוב אם אתם מפריעים לשיעור או לא, בכל השאלות כאלה. כן.
מה עושים עם הכוח האלטרואיסטי, עם ההיפוך מהאגואיזם הצער?
אנחנו לא עושים כלום. אנחנו ממשיכים המאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו יותר מבינים איפה כוח האלטרואיסטי בנו ואיפה כוח האגואיסטי בנו. שזה תלוי הכל בכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע.
אבל ממה שהוא כותב, אנחנו נמצאים במצב באנושות שעל הכל זה אגואיזם צער. אין בכלל שאלה.
כן.
אז איפה פה התקווה שהוא מנסה להציע?
רק במאור המחזיר למוטב.
אבל על ידי מה? איזה...
על ידי לימוד חוכמת הקבלה ובתוך הסירייה.
שמה קורה שם?
כולם נמצאים בכוח האגואיסטי. שאלה עד כמה זה האגו מפריע לנו או לא. אם אנחנו מגיעים למצבים שהאגו כבר חונק אותנו ולא נותן לנו לחיות, אז האנושים רוצים לשבור אותו, משהו לעשות עמו. נקווה שאנחנו נגיע לכאלו מימדים עכשיו באגו שלנו, שאנשים יראו שאנחנו חייבים לתקן את הטבע שלנו. שאם אנחנו לא נתקן אותו, אז טוב למותי מחיי. שאני לא יכול לחיות. שיש בעולם כל טוב, אבל אף אחד לא מתחלק עם השני, לא מתחלף עם השני, לא, 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 לא נותן לי שני, לא, ולכן כולנו מתים. כן?
אנחנו צריכים לשים לב שהוא חונק אותנו ברמה של הכוונה?
לא.
ברמה, בתכלס.
בתכלס. אנחנו עוד מעט נגיע למצב, נהרוס את הכדור הארץ באקולוגיה, כן? נהרוס את עצמנו בכל מיני הצורות, כמו שעכשיו כבר מתחיל להיות במסחר, כן? נעשה כאלה גבולות וכאלה עיצומים, כן? נו, תנאים, כן? שלא נוכל ממש לסחור ולתת ולקבל. בקיצור, הטבע האגואיסטי הוא כל כך יבודד אותנו זה מזה, שאנחנו נגיע למצב שאנחנו לא יודעים מה לעשות הלאה. האגו התפתח עד כדי כך שאנחנו, תראה מה שקורה בעולם, יש כל טוב. אנחנו היום יכולים לספק הכל לכולם. לבנות כאלה דברים, כאלה מכונות, כאלה כזה חקלאות, כאלה, כל דבר מה שאתה רוצה, לחיות בשפע, ובשלום, ובשלווה, ובהכל. ממש, שמש, ציפורים, ים יפה, ממש, הכל יפה. ומה זה יהיה? ויהיה הפוך. חושך, איום, וחוסר הספקה וכן הלאה. למה? האגו שלנו, האופי של האדם, לא ייתן לנו לסדר, להסתדר ביחסים זה עם זה. כי אנחנו כולנו מכלי השבור, וכלי השבור הזה יתגלה בצורה כזאת שאין קשר בין חלקים השבורים. אני לא אתן לך ואתה לא תיתן לי. אבל יש לך בגד ולי יש נעליים, ואצלו לחם, ואצלו בשר, ואצלו חלב. בוא נתחלק, לא נוכל להתחלק. לא נוכל להיות בזה. עכשיו בינתיים כן, אבל עוד מעט לא. האגו הצער עד כדי כך יגדל, שאנחנו לא נדע מה לעשות עם זה. תראה מה שקורה היום בעולם, כבר אתה רואה, שמהעולם שחשבנו שיהיה כל טוב, השפע, עם כל החקלאות, עם כל התעשייה, עם הכל, אפשר לעשות מה לא. כן? אתה רואה איך העולם נסגר, נעשה יותר גרוע, יותר פרימיטיבי, יותר סגור, ויהיה יותר עוד ועוד ועוד ועוד. ואנשים יבינו שהטבע שלהם הוא חונק אותם, הוא מחזיק אותם ככה בגרון וזהו. זה נקרא מצר הגרון.
איך אנשים יגיעו למסקנה שזה הטבע שחונק אותם? שזה לא...
כמו המדינה... במצרים? כמו במצרים. הם גילו את זה. וינחו בני ישראל מהעבודה. אנחנו רוצים לחיות, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים להצליח, להרוויח, שום דבר. העולם מצד אחד יש שפע, מצד שני... יותר מחצי העולם ימותו מרעב. ולחצי השני שיש להם עודף, הם לא יבינו שצריך להתחלק. כמו שעכשיו לא מבינים. יש לך אנשים, יש לו 100 מיליארד דולר. נו, אז מה? אבל יש כאלה שאין להם דולר אחד כדי לחיות, לקנות עכשיו איזה חתיכת לחם. כן, אין, אז מה? לא יש 100 מיליארד אין דולר אחד. וככה זה.
אז שוב, מה יביא להכרה שהטבע האנושי הוא זה שדופק את כל הסיפור? כי עדיין, אתה אומר, חצי, שלושת רבעי עולם שימות
במרב. חיים הביאו להכרה אם לא הפצה שלך.
ועל איזה, אז על איזה נקודה הפצה צריכה להיות כדי שההכרה הזאת, שבן אדם יכול...
מאיפה יש לנו את הצרות האלו? רק מטבע האדם. ומה לעשות עם טבע האדם? רק על ידי זה שאנחנו קודם כל נבין שזה תלוי בטבע, ואיך אנחנו יכולים לשנות את הטבע, למתיק אותו. זה הפצה שלך.
מה בהתפתחות של האגואיזם המקורי? מביאה לזה שזה הופך להיות אגואיזם צר.
האגואיזם לא יכול להיות לא צר. הוא כל הזמן נעשה יותר ויותר צר.
מה הדינמיקה?
מגיע משבע שנות סובה, מה שאנחנו עברנו איכשהו, לשבע שנות רעב. אז לאט לאט, אתם רואים, אפילו לא לאט, זה די מהר מגיע. המצב, מצב הרע. לפנינו מצב רע. לעם ישראל זה יהיה בעניין של הלחצים מהפרו, מהאגו הכללי של המציאות שאנחנו לא מתקנים. כל האגו האנושי, הוא נקרא פרו. והוא ילחץ עלינו יותר ויותר, מפני שאנחנו לא מתקנים אותו, לא מתקנים את האנושות. אז אנחנו כעם ישראל, ממש נהיה במצב גרוע מאוד. והם כולם יהיו במצב הרע, להבין שזה בא מישראל. וכך זה. זה אוטוטוט. בסדר? טוב. נו, כהן. בסדר, נו, תשאל.
ההפצה שלנו יכולה לשנות משהו בטבע של אדם?
אנחנו חייבים לעשות מה שעלינו לעשות, מה שמוטל עלינו. ומה שקורה, אני לא יודע, יכולה, לא יכולה, זה לא חשוב לי. אני לא חשוב, אני לא שואל מה זה ייתן. אני חושב מה אני יכול לתת. זהו. לכן אל תשאל שום דבר חוץ מאיפה אני יכול לתת. הסבר, התעוררות, לעם ישראל שבישראל, ליהודים שבאמריקה, בכל מקום. זהו. וגם לאומות העולם. איפה אנחנו יכולים להסביר, לתת הסברה, מה קורה בעולם, ובמה תלוי העתיד הטוב של האנושות. והבורא רוצה דווקא שכל האנושות היא תהיה קרובה אליו. והאנושות לא מסוגלת לזה, רק עם ישראל יכול לבצע את הפעולה. אם עם ישראל לבצע את הפעולה הזאת, יהיה טוב לו, ויהיה טוב לאנושות, ויהיה טוב לבורא. אם לא יבצע את הפעולה, אז דרך הרע, או דרך תורה, או דרך יסורים. אחד משניים, אבל הגמר התיקון הוא בכל זאת מובטח. נו, עוד אחד.
קטע מספר 4 מתוך בעל הסולם, מהות הדעת ומטרתה. האדם הפרא, הבלתי מפותח כלל, אינו מכיר את האגואיזם לתכונה רעה ולא כלום, ולפיכך משמש עמה בגלוי, לבלי שום בושה ובלי שום גבול, גוזל ורוצח לעיני כל בכל אשר תמצא ידו. והמפותח מעט כבר מרגיש איזה שיעור באגואיזם שלו לבחינת רע, ולכל הפחות מתבייש להשתמש עמו בפרסיה, לגזול ולרצוח נפשות במקום רועים. ובסתר עדיין מבצע כל זממו, אלא שמקפיד על כל פנים שלא יראו איש.
זה בדרך כלל דרגה שלנו, כן? בכל זאת לפחות אנחנו מתביישים מאחרים. כן.
והיותר מפותח ממנו נמצא מרגיש את האגואיזם לדבר מאוס ממש, עד שלא יוכל לסובלו בתוך עצמו, ודוחה ומפרישהו לגמרי, כפי שהוא רק הכרתו אותו, עד שאינו רוצה ואינו יכול ליהנות מעמל אחרים. ואז מתחיל להתעורר...
אתם רואים שכאן גם כן יש דרגות. כן? כפי שהוא הכרתו, עד שאינו רואה ואינו יכול ליהנות מעמל האחרים. כן? זה כבר דרגה. כן?
ואז מתחיל להתעורר בקרבו ניצוצין של אהבת זולתו.
זה כבר דרגה הבאה.
המכונה אלטרואיזם, שהוא מידת הטוב הכללית. וגם זה מתלקח אצלו בסדר התפתחות דרגתי. דהיינו מתחילה מתפתח בו חוש האהבה וההשפעה לצורכי קרוביו ומשפחתו, על דרך הכתוב ומבשרך אל תתעלם. וכשמתפתח יותר, מתרחב בו מידת ההשפעה לכל בני סביבתו שהם בני עירו או בני אומתו. וכן מוסיף והולך עד שמתפתח בו בחינת אהבת זולתו על כל האנושות כולו.
כן. כך בהדרגה אנחנו מתפתחים לכיוון הטוב. כן.
החוק של אהבת זולת, אפשר להגיד שהוא גם תקף בין המדינות? שהיחס הזה בין... אנחנו רואים שבעל סולם בעצם כותב על עם ישראל, שהוא צריך לאהוב את העמים האחרים, אבל אפשר להגיד שזה בכלל החוק בין כל העמים?
כן, אבל זה תלוי בעם ישראל. אתה לא יכול לדרוש מאף אחד בעולם, מזאב ומכבש ומאמריקאים ודרום אמריקאים ומי שאתה רוצה, אירופאים, רוסים, אתה לא יכול לדרוש מהם שיהיה ביניהם יחסים טובים. כי כל היחסים טובים שיכול להיות בין כל חלקי הבריאה בדרגת האדם, כן? ואפילו בדרגת החי וצומח ודומם, זה הכל ישתנה. זה הכל תלוי עד כמה שאנחנו נמשוך מאור המחזיר למוטף לכל חלקי הבריאה הזאת, שדרכנו צריך לעבור אליהם, כמו שאנחנו לומדים תחתון עליון ועלי עליון. ולכן אנחנו צריכים להתקלל עם כל הצרות שבכל העולם. אם אני לא נכלל איתם, אז הצרות האלה מגיעים עליי בצורה אישית שלי, כמו אנטישמיות וכן הלאה. כן? זהו. אז אני צריך להתקלל עם הצרות שלהם ולהעביר להם את המאור המחזיר למוטף, ואז בצורה כזאת הם שמקבלים ממני את המאור המחזיר למוטף, הם מתחילים להתקשר ביניהם גם כן בצורה יפה הדדית. זאת אומרת, אם לא יהיה ביניהם שלום, הם יבואו אליי בדרישה, בטענה. הם ישנאו אותי. בקיצור, אנחנו נהיה שנואים על כל פרט, על כל צד ושעל שהם לא מצליחים. ובצדק, הם תהיו בטענה שלהם כלפינו. בסדר? ברור? על זה אין שאלה. רק זה צריך להיות בכל זאת בשבילנו כסימן האזהרה, כן? שאנחנו חייבים כמה שיותר, כמה שמהר, יותר, לפרסם כל הידיעה הזאת, ושכולם ידעו, גם ישראל, גם אומות העולם, שנעבוד בזה בצורה הדדית. כי אנחנו סך הכל שני חלקי הכלי אחד, וכולם צריכים לתמוך זה בזה ולהתקשר כלפי הבורא, ואז נצליח להגיע אליו לדבקות בצורה מהירה וחלקה. מה אני אתה רוצה?
מה זה להתקלל עם הצער שלהם?
שרע להם. אתה לא רואה מה הם עושים? איזה צרות הם עושים אחד לשני, מה הם יכולים לעשות אם האגו כך בוער בהם, שאתה לא מתקן אותו? איך הם לא יכולים להסתדר בכל מיני מדינות, מאלה גובים מרב, ואלו מסמים, ואלו ממה שלא. כל הצרות שבעולם, הם באים, כמו שלמדת מסוף ההקדמה לספר הזוהר, מבני ישראל, עקב בני ישראל, כי הם גורמים לכל העולם, אתה זוכר, גנבות וחרב וכן הלאה, ורציחות וכן הלאה, רק בני ישראל. וזה מה שהם אומרים לך וכותבים כבר לך באמריקה ובאירופה על בתי כנסיות ועל כל מיני מקומות, ואומרים לך את זה בפה גלוי, בכל מיני אינטרנט ועיתונות וכן הלאה, כלי תקשורת, ובזה הם צודקים. ההתפתחות הזאת, הגילוי הזה, בא להם מאיפה? מהבורא? יש משהו לאדם? בפרט הם, שכולם כבהמות נדמו, שאין בהם בחירה חופשית, הם לא צריכים להתגבר על זה, ואתה, אסור לך לחשוב על זה. גם כן שאני מסתכל על כל הפעולות של הממשלה שלנו, הסוכנות וכל מיני האלו שרוצים שם, שעובדים שם בחול, להסביר, מה הם מסבירים? שאנחנו טובים? אנחנו רעים. אנחנו יהודים גורמים את הרע שבעולם. מה אנחנו רוצים להסביר להם? לא, אנחנו טובים, אנחנו הכל נותנים לכם, תראו עד כמה שהם טובים. אנחנו טובים. אנחנו רעים, אנחנו לא מביאים טוב לעולם, שאנחנו מסוגלים את זה לעשות. סוף סוף צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים, עד שלא יהיה יותר גרוע. נקווה שאתם תבינו שתלוי בכם לכתוב מאמרים, לסדר כל הדברים, לפזר אותם באינטרנט בכל מקום, אבל עם אמת, לא כמו שאלו משרדי הממשלה או סוכנות, שאנחנו בסדר, אנחנו טובים, אנחנו הכל מוכנים לתת והכל, עכשיו ייתנו גם כן שטחים, עכשיו נצא מכאן, ניתן את זה הכל לפלסטינאים. מה, אתה בזה לא תגיע לשום דבר. לשום דבר. ואתה תעשה את זה. כאילו להראות שאתה בסדר. אבל לא תשיג שום דבר טוב. רק דבר אחד טוב אתה יכול לעשות, למשוך המאור המחזיר למוטף על כל האנושות. ובזאת,
כמה הודעות לסיום.
כן.
אינכם מוזמנים לצפות הערב בשעה 5:30 בשיעור בשידור חי עם הרב לייטמן באתר סביבה טובה. תודה לצופים בטלוויזיה, יום טוב. שיעור זוהר, אינכם מוזמנים לצפות הערב בשעה 5:30 בשיעור בשידור חי. תודה לצופים בטלוויזיה, יום טוב. קורס יסודות חוכמת הקבלה. מכללת קבלה לעם שמחה להזמינכם לשיעור ניסיון לקראת פתיחת קורס יסודות חוכמת הקבלה. ערבי היכרות יתקיימו בחודש מרץ בכל רחבי הארץ, הכניסה בעלות 30 שקלים ובהרשמה מראש. פרטים נוספים בטלפון 1-700-509-209 או באתר kab.co.il. שיר. רוצים להרגיש את המקום שנמצא בינינו, מקום של חום וביטחון מאיר לעולמנו, מעל תנועה, מעל מקום, מעל כל הזמנים, מקום שבו כבר לא צריך מילים. בוא ניצח לחבר את המחשבות למחשבה אחת בינינו, בלב אחד כמו משפחה אל מטרת חיינו, ללא פירוד, ללא גבולות,
time.